מתוך ההקדמה למגילת אסתר המבוארת, מהדורת עוז והדר, עם פירוש אוצרות המגילה. חובת ההודעה המוטלת על כל איש ישראל לא תתמלא ללא הבנת סיפור מעשה הנס וללא העמקה במגילה. סגנון המגילה סיפורי, הוא מגיד את המעשה כהווייתו, בלשון פשוטה המובנת לכל שומע. רבים בה השמות בלשון פרסית. מתוך קריאה שטחית בסיפור המגילה, אין ניכר את ידו של הקדוש ברוך הוא בחידוש הנס להצלת בני ישראל, והמאורעות מתוארים כהתגלגלות מאורעות מדיניים והצלה שבדרך הטבע, עד ששם שמיים כלל אינו נזכר במגילה. בספר גדולי הדורות נמצא ההסבר להסתרת שם השם ופועלו במגילה, משום שהנס עצמו היה באסתר, בדרך נסתרת. כל דברי המגילה רומזים למעשה השם והשגחתו, וכמו שאמרו, כל מקום שנאמר במגילה למלך החשברוש, במלך החשברוש הכתוב מדבר, אבל כל מקום שנאמר למלך סתם, משמש גם לחול וגם לקודש. למדנו מכך שכל מקום הנאמר במגילה המלך מכוון למעשה מלכו של עולם ופעולותיו. התבוננות כזאת במגילה על כל פרטיה מוכיחה לאין כל שאין זה כי אם יד השם עשתה זאת.
מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? הוכי לי לאלוקים, כי עוד עודנו, עוד עודנו, כי עוד עודנו, עוד עודנו, ישועות פניי ואלוקיי. עודנו, עוד עודנו, ישועות פניי ואלוקיי. מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? אלוקים, כי עוד עודנו, עוד עודנו, כי עוד עודנו, עוד עודנו, ישועות פניי ואלוקיי. כי עוד עודנו, עוד עודנו, ישועות פניי ואלוקיי. תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? מה תשתוך הכי נפשי ומה תהמי עליי? Thank you. עודנו, עוד עודנו, ישועות פניי ואלוקיי. ישועות פניי ואלוקיי.
תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוקים, כי עוד עודנו ישועות. יצחק פוקס. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, ח' באדר בתשפ"ד, 18 במרץ 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. בהמשך נדבר על צהל שפעל הלילה בבית החולים שיפה, המכונה בית החולים במרכז הטרור והחולים בעזה, וזו לא ידיעה ישנה, זה קרה הלילה שוב. וגם נדבר על דניאל פרץ, השם יקום דמו, שהחטוף שאתמול קיבלה משפחתו את ההודעה על נפילתו. אבל אני רוצה לפתוח ברשותכם בדברים שכותב ראובן גפני על החג שהולך ומתקרב, ויש כאלה שלא כל כך יודעים איך לחגוג אותו, אפילו האם לחגוג אותו, אולי השנה בכלל מבטלים את פורים, שמעתי גם דברים כאלה, והוא כותב כך, בגדול, נראה לי שחלק לא מבוטל מאלה שקוראים פחות או יותר לבטל את פורים השנה, לא ממש מתחברים אליו גם בשנה רגילה, או לא באמת מבינים על מה מדובר. עכשיו, אני בהחלט מבין, וגם מרגיש בעצמי את הקושי הגדול, לחגוג השנה כבכל שנה. גם ברמה האישית, גם ברמה הקהילתית, ואני כמובן שותף לתחושה שאף שמחה לא שלמה השנה, כל עוד אחינו ואחיותינו נתונים בצרה קשה, או שכל כך הרבה אחרים נפלו, נפצעו, או עדיין נלחמים. אלא מה, שחג הפורים, למרות שיש מי שמתעקש לתאר אותו כך שנה אחרי שנה, ובייחוד השנה, הוא ממש ממש לא סתם הילולה משולחת רסן. נהפוך הוא. השתייה והתחפושת של פורים נועדו לאפשר בחינה יותר מעמיקה וכנה של הנפש פנימה, של יחסיה עם הקדוש ברוך הוא ועם העם כולו, לאפשר הסרת עקבות רוחניות ונפשיות כדי להתרומם עוד, להיזקק עוד, מלשון להיות מזוקקים, וליצור בהמשך מציאות רוחנית ואישית אמיתית וראויה יותר. ומעבר לכך, שואל ראובן גפני, ממתי התמודדות עם קשיים לאומיים, קשים ככל שיהיו, הם באמת קשים מנסו כעת, משמעה מחיקת פרקים שלמים מזהותינו, מתרבותינו, וממסורות שמלוות את כולנו אלפי שנים, גם בסיטואציות קשות ומחרידות מאוד בעבר. ואיך זה שאנחנו וחיילינו חוזרים ומצהירים כל העת, שחלק משמעותי מהעמידה מול אויבינו, היא היכולת לשוב לשגרה במגוון אינסופי של תחומי חיים, אבל כשהדברים מתרחשים במסגרת של חגיגה בעלת הקשר רוחני קדום, אזי על הכל להימחק ולהיעצר באחת. אינני שומע קריאות לסגור לאלתר את כל תרבות הפנאי שלנו, כולל מסעדות, בתי קפה, פאבים, הופעות מוזיקליות, הצגות וכל השאר. ההפך, בכל ההקשרים הללו מודגש, בצדק לצערי, לא לצערי סליחה, בצדק לדעתי, ששגרה היא כוח. אז דווקא פורים הוא הבעיה? והערה האחרונה, אחד המרכיבים, אחד הרכיבים המשמעותיים ביותר במגילת אסתר, הוא חשיפת הפער המוסרי הדרמטי שבין ישראל, עם ישראל, לבין אלה שמבקשים לחלות אותו. וגם על כך, דומה שהשנה באופן מיוחד, אנחנו יכולים להודות ולהעיד מכלי ראשון, גם על זה, כך נדמה לי, יש לנו לשמוח ולהודות מאוד מאוד בפורים השנה. אבל אני חוזר למשפט הראשון שלו במאמר הזה שכותב ראובן גפני, בגדול נראה לי שחלק גדול מאלה שקוראים פחות או יותר לבטל את פורים השנה, לא ממש מתחברים עליו גם בשנה רגילה, או לא באמת מבינים על מה מדובר, מה מהות החג הזה, ואולי באמת זאת הזדמנות השנה לדבר, להבין את מהות הפורים, ולמה לכן צריך לחגוג אותו, לציין אותו, באופן המהותי, הפנימי שלו, גם ואולי במיוחד בשנה הזאת. טוב, נדבר על כך בהמשך, אבל עכשיו הפסקת פרסומות ואחריה, על דניאל פרץ, השם יקום דמו, החטוף, החייל החטוף, סרן דניאל פרץ, שמשפחתו קיבלה אתמול את הבשורה הקשה, הוא איננו בין החיים וגופתו מוחזקת בעזה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ועשרים עכשיו, דובר צהל הודיע הלילה לפנות בוקר, שכוחות צהל פועלים במבצע ממוקד בבית החולים שיפה בעזה בעקבות מידע מודיעיני על הימצאות בכירי חמאס במרחב שמשתמשים במרכז הרפואי לניהול ולייצוא פעולות טרור. בהודעה אחר כך נמסרה הודעה נוספת שבה הודיע דובר צהל במהלך הכיתור נפתחה אש על ידי המחבלים מתוך מתחם בית החולים לעבר הכוחות. לוחמים השיבו בירי ופגעו במחבלים. במשרד הבריאות בעזה שבשליטת החמאס אמרו שיש הרוגים ופצועים בבית החולים, לדבריהם פרצה שריפה בכניסה למקום והתקשורת נותקה, הם טענו למקרה חנק של הקורים. טוב, לא ניכנס לתיאור ולטענות שלהם, של משרד הבריאות העזתי. דובר צהל הוסיף, הכוחות הפועלים בבית החולים הוכשרו למשימה ותודרכו מראש בעניין החשיבות במניעת פגיעה באזרחים. אוקיי, גם במהלך המבצע צהל מבטיח את המשך פעילות בית החולים, מביא דוברי ערבית לשטח, כך שיוכלו לקיים שיח עם החולים. טוב, בהמשך המבצע, ולאחר שלא נשקף סכנה לכוחות, לאחר שלא תשקף סכנה לכוחות צהל, ימשיך את המאמץ ההומניטרי ויספק מזון. טוב, הכל פה זה על ההומניטרי והדאגה לעזתים. גם אגב, אתמול בתדריך של הרמטכ"ל צרם לי לשמוע אותו, מקדיש פסקה שלמה לזה שחיילינו צריכים לזכור שגם במלחמה אנחנו צריכים לנהוג כפי ההוראות, אני לא זוכר מילה במילה, אבל דיבר במינון גבוה מדי בשביל מלחמה, על שמירה, על המוסר ועל... עכשיו, לשמור על המוסר זה דבר חשוב, אבל כשהרמטכ"ל מקדיש ומתמקד בדבר הזה, בזמן מלחמה זה מסר לחיילים, זה מסר מסוכן שגורם להם לחשוש, לפחד, לא לבצע את משימתם כמו שצריך. טוב, ולצערנו גם זה שמענו, הותר אתמול לפרסום, צהל הודיע שהקצין החטוף סרן דניאל פרץ בן 22 מיד בנימין נפל בקרבות בשמחת תורה וגופתו מוחזקת מאז ברצועת עזה. הוא היה קצין בדרגת סרן, פיקד על טנק בנחל נעוז, כשהחלה מתקפת הפתע הרצחנית של החמאס. וכמו במקרים אחרים שהוכרזו לאחרונה, גם הפעם מותו נקבע אחרי בחינה של ממצאים שונים ומידע מהימן. הממצאים הללו אפשרו לרב הצבאי הראשי לקבוע את מותו, וגם לקבוע שניתן לערוך לו קבורה בשעה שגופתו עדיין מוחזקת ברצועה. מסע הלוויה יצא היום מבית המשפחה ביד בנימין, בשעה 13:30, והלוויה עצמה תתקיים בהר הרצל בשעה 3:00 היום. ברצועת עזה מוחזקים כיום 134 חטופים, מתוכם 35 אינם בין החיים. דניאל פרץ, השם יקום דמו, הוא בנו של הרב דורון פרץ, יושב ראש תנועת המזרחי העולמית. הוא נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, בעצם משפחה שעשתה עלייה. הרב דורון פרץ היה רב שם במשך 15 שנים בקהילה היהודית במדינה. אתם יודעים שהיום כל כך עוינת את ישראל וטבע אותנו להג, אז משם עלתה משפחת פרץ אחרי שנים של עשייה שם של הרב דורון פרץ, שהוא סיפור מרגש מאוד של נער צעיר שחזר בתשובה מדרום אפריקה, כאמור הפך לרב, עלה לארץ, עומד כיום בראש תנועת המזרחי ו פועל באמת הרבה מאוד למען זהות יהודית בעולם, למען עלייה, למען אחדות ישראל. וכך לצערנו, בצורה כל כך עצובה, הסתיים הסיפור של הבן, של דניאל פרץ. לא בדיוק הסתיים, כי הגופה שלו עדיין מוחזקת בעזה. אבל באופן סמלי, אתמול בזיין באדר, שנקבע בעקבות משה רבינו, נקבע ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע, כך זה כבר שנים, ואתמול ביום הזה צהל מכריז על דניאל פרץ כחלל צהל, שמקום קבורתו בעצם נודע שהוא בעזה, ואנחנו מקווים שבקרוב במשפחתו תביא אותו בשלמותו לקבר ישראל, אבל היום כאמור ב1:30 הלוויה יוצאת מהבית ביד בנימין, וב3 מהר הרצל. אנחנו מכירים את דורון פרץ באמת, ואת העשייה המופלאה שלו, כמו שהזכרתי, ואשתי כתבה הלילה, סרן דניאל פרץ, החטוף הוכרז זה הלילה כחלל, תנחומים לרב דורון פרץ, ולרעייתו שלי היקרים, שלימדו אותנו שיעור באמונה מאז שמחת תורה. עקבתי אחרי הרב דורון, אני יכול לומר, עקבנו אחרי הרב דורון בעשרות הרצאותיו בארץ ובעולם, ובאופן מדהים הוא כמעט תמיד חיזק וניחם אחרים, ולא להפך. הוא אמר, הדרך שלי להתמודד היא הכי מיקרו והכי מקרו. מה זאת אומרת הכי מיקרו והכי מקרו? הכי מיקרו, אדם צריך להתמקד ברגע הזה בלבד, כל יום בפני עצמו, כל דקה בפני עצמה, זה מיקרו. והכי מקרו, וואו, עם ישראל זה משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, מכל פרט. אנחנו חלק מסיפור עולמי עצום. כזכור, הבן של משפחת פרץ, של דורון ושלי, בן אחר, ייבדל לחיים טובים, יונתן, התחתן בזמן שדניאל נחשב כנעדר. הוא עצמו, אגב, יונתן חזר מהקרב, הוא נפצע בקרב, החלים והתחתן. זה לא הזוי, הסביר בשעתו הרב דורון, זה יהודי. בחופה בכינו והזכרנו את דניאל, אבל אחרי שנתנו מקום לבכי, אמר הרב דורון פרץ, קמנו אל השמחה, ונזכרתי בירמיהו הנביא, שרואה את החורבן ואומר, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. אגב, אנחנו רגילים שזה שיר מאוד מאוד שמח, נכון? אבל זו בעצם תפילה, זו בקשה, עוד ישמע, אנחנו מבקשים שעוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. הכרנו באמת את הרב, אנחנו מכירים את הרב דורון פרץ כיושב ראש תנועת המזרחי העולמי, שעוסק הרבה בזהות יהודית, בחינוך כבר שנים, אבל על אחדות יהודית כזאת מול אתגר כזה גם הוא לא חלם. הוא אמר, החמאס בא לחסל ויצא מחשל. מתוך היום הקשה הזה, שמחת תורה תשפ"ד, יצמח משהו אדיר. הרי את החושך הזה אנחנו לא מבינים, אז גם את האור שעוד יגיע אנחנו לא נבין ולא נקלוט.
הסתרתי פוניי רגע ממך, בשצף קצף הסתרתי פוניי רגע ממך, וחסד אוי לא ריחמתי, אומר אומר כוי עליך השם, בשצף קצף הסתרתי פוניי רגע ממך, בשצף קצף הסתרתי פוניי רגע ממך ובחסד אלוהים ניחמתי. אומר אומר גוי עליך השם, גוי ברגע קטוין עזבתי, וברחמים גדולים, רחמים גדולים אקבצך, גוי ברגע קטוין עזבתי, חמים גדולים הקפצה. בשטף קצף הסתרתי פוני gami mei shetef ketzen star di ponai de gami mei ze khased oyom mi khamti omar omar goyalei hashem shetef ketzen star di ponai gami mei u bishatzef ketzef hestarti ponar ve gami mei u bishatzef lomi khamti omar omar goy alei hashem
And suddenly a thunder crash, a lightning flash across the sky, a people gathered in a square, children cry, rifle cracks, a shot rings out, old man falls to the ground, his dying words are Shem Echad, just turned around. Suddenly the order was heard, people gathered together, said goodbye to their friends, goodbye forever, and even as the trucks rolled up, even as the deer rolled down, the people cried Hashem Echad, it's just turned around. Trucks roll up, and even as the tears roll down, the people cried Hashem Echad, he's just turned around. Oh,
ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים, אך קבצת בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם, ישעיהו הנביא כתב את המילים, יואל צליק הלחין אותם כל כך יפה אלפי שנים אחר כך ועברו מפלם מבצע. אנחנו יוצאים עכשיו 7:35 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, וגם לקבל קטעים שהם מוקרים בתוכנית, כמו למשל מה שיקרה עכשיו, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לגיוס החרדים, לנושא הזה שאני לא מרבה לעסוק בו ולא במקרה. אם אתם רוצים ככה בקצרה את ההסבר למה לא, יש הרי הרבה מה לדבר על העניין הזה. לעומק, טוב, קודם כל לא כל כך מדברים על העומק, אבל הנה דברים שכבר ציטטתי פה לפני כמה ימים בתוכנית, דברים כל כך חכמים וניתוח ממש מדויק ומעמיק של סגן אלוף אודי בן חמו. הוא היה מגד וסמחת בגולני במשך שנים, משתחרר מהצבא לפני כ-3 שנים. הוא חתנו של ראש מכינת אלי, של הרב אלי סדן, והוא כתב על גיוס חרדים ככה במסגרת קבוצת וואטסאפ שנקראת סוללים דרך. אני מאוד ממליץ על מה להצטרף לקבוצה הזאת, סוללים דרך, כי לי זה עוזר להתמודד, לדעת מה לחשוב, לא להתבלבל, לא לזרום עם השטף. אז הוא כתב ממש בכמה הערות, סוגיית גיוס חרדים, כללי אצבע. אחת, כל אזרח בישראל ראוי לזכות במצווה החשובה הזאת, גיוס לצהל. זה לא נטל, זה נכס, ואם מישהו מסרב להכיר בכך, חבל מאוד. זה נכון גם כלפי אחינו החילוניים. שתיים, מי שאינו מוקיר ומעריץ את התורה ולומדיה, עוסק בסוגיה הזאת של גיוס חרדים בגישה בעייתית. זה דומה ליחס של תגרנים בשוק, ביחס למדעני פיזיקה גרעינית, פילוסופים או נגנים בפילרמונית. 3. עיסוק בסוגיה המהותית וכבדת המשקל הזאת בעיתוי מניפולטיבי, הוא ציני ושקרי. 4. אם אתה עוסק בסוגיה הזאת לפני שאתה עוסק בסוגיות קריטיות אחרות, אתה מופעל, כלומר מישהו משתמש בך. 5. הרפורמה המשפטית לימדה אותנו לדחות סיפוקים למען שלום בית, אז אם ככה אומרים לנו, אז זה לשני הצדדים, לדחות סיפוקים למען שלום בית, לא רק שמדובר ברפורמה משפטית. 6. אם אין תנאים תרבותיים עולמים לגיוס חרדים, למהדרין, ואין כאלה, אז מי שמדבר על זה עכשיו עושה עלינו סיבוב. 7. נקודה שביעית ואחת לפני האחרונה של סגן אלוף אודי בן חמו, סוגיות תרבותיות עמוקות של מאות שנות הסתגרות מתוך דאגה לרוח האומה, לא פותרים בתהליכים מהירים ובטח לא בכפייה. אם אינך מבין זאת, אתה נאיבי או מניפולטור, ושתי האופציות לא משהו. בנקודה שמינית ואחרונה, אם אתה שייך למחנה הלאומי, קראת את הדברים האלה, את 7 הנקודות עד כאן, ואתה אומר, כן, זה נכון, אבל, ואז תוקף את החרדים, קרא שוב, כנראה שלא הבנת, אגב, על אנשים כמוך בדיוק בונים שם, בצד השני. סגן אלוף אודי בן חמו, שוב מתוך קבוצת סוללים דרך, ומי שרוצה לינק מוזמן באמת לפנות אליי במייל, ואני אשלח בלי נדר בדואר חוזר. הכתובת שלי היא כאמור ידידיה מאיר בג'ימל.com. הנה מישהו שמבין את הסיפור, מבין את האירוע וכותב עליו ומנתח היטב את המציאות, וזהו הרב אברהם ליפשיץ, איש הציונות הדתית. הוא כותב במגזין של ערוץ 14 כך, שני מאמרים כותביים בעניין חוק הגיוס קידמו את פניי בשבוע האחרון. הראשון, מאמר דעה באלון שבת דתי לאומי. השני, מאמר מערכת בביטאון חרדי שנערם אחת לשבוע בלובי של הבניין שלי. המאמר של העיתונאי, טוב, אפשר נחש אם זה נערם אחת לשבוע בלובי של הבניין שלו, ביום שלישי כנראה זה בטח יתד נאמן. המאמר של העיתונאי הסרוג תקף את הציבור החרדי על אי-גיוסו לצבא. לכל אורך המאמר צוירו החרדים כפרזיטים שכלל לא תורמים למדינה, למעט כמה ארגוני חסד, זקה וכו'. גם מגדולי הרבנים החרדים לא חסך הכותב את שבטו ועשה אותם כמנותקים מהמתרחש בעם, תוך שהוא מקפיד לכנותם גדוילים בציניות. המרכאות והיוד היו במקור. קרא להם גדוילים, ככה כאילו למניינם, כמו שהם קוראים להם, גדוילים. חבל שנשכחו ממנו דברי חז"ל על המבזה תלמידי חכמים, וכדאי שיבדוק מה המשמעויות של לבזות תלמידי חכמים. בכך הצטרף הכותב לשורת פוליטיקאים ועיתונאים מהציונות הדתית שנפלו בפח של קמפיין שנועד להעיף גם אותם מהשלטון. שני מגזרים במריצה אחת, כן? כפרפרזה על אביגדור ליברמן שדיבר על לזרוק את החרדים במריצה. אז הנה, עכשיו זה שני מגזרים במריצה אחת, גם את החרדים וגם את הדתיים לאומיים. המאמר של העיתונאי החרדי, לעומתו, השיב לקמפיין מלחמה. אמנם לצד שבחים נכונים שחילק לעולם התורה, שילב הכותב גם דברי לעג לצהל. הניצחון תלוי אך ורק בעולם התורה, הוא הסביר, והחיילים בכלל בעצם לא תורמים למערכה, רק עוסקים בכוחי ועוצם ידי. לא מצאתי במאמר ולו מילה אחת של שבח והכרת הטוב בסיסית לחיילים, לפצועים ולנופלים. רק אנחנו תורמים, קבע המאמר באטימות. המשותף לשני המאמרים, שניהם מתעלמים בזלזול מעבודת קודש של מגזרים אחרים. לא הרי זלזול זה כזלזול זה, ולא הרי לעג זה כלעג זה. הצד השווה שבהם, שניהם מקוממים, שניהם נובעים מתפיסה חלקית של המציאות. בפורים נקרא על מלחמת ישראל ועמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. חז"ל מבארים שהמקום נקרא רפידים מלשון רפיון ידיים, לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה. ולכך, בגלל שרפו ידיהם מדברי תורה, לכך בא שונא עליהם. הם מדגישים שככה זה תמיד, לפי שאין השונא, כלשון חז"ל, שוב על מלחמת עמלק, אין השונא בא אלא על רפיון ידיים מן התורה. המלחמות של עם ישראל נגד אויביו הם קודם כל מלחמות רוחניות. מאז ומעולם קמים עלינו אויבינו לחלוטינו רק בגלל שאנחנו העם הנבחר, רק בגלל שאנחנו העם היהודי, עם היהדות. ממילא מובן מדוע כדי לנצח אותם צריך תורה, המון לימוד תורה. יש פה מלחמת דת, והדת שלנו נמצאת בדברי הקדוש ברוך הוא אלינו, בתורה הקדושה. דברי חז"ל במקומות רבים מדגישים את זה. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. לכן כל עומד תורה תורם תרומה קריטית למערכה, כותב הרב אברהם ליפשיץ, ואני שוב מדגיש שהוא מגיע מהציונות הדתית. כל מי שבשבילו דברי חז"ל הם לא רק וורטים יפים לסעודה שלישית, ודאי יסכים לקביעה הזאת, שכל עומד תורה תורם תרומה קריטית למערכה. אז האם צריך לסגור את הצבא ושכולם ילמדו תורה? ודאי שלא. המלחמה הרוחנית מתבטאת במציאות גם במלחמה גשמית. לכן אי אפשר בלי רוח וגם אי אפשר בלי כוח. אלמלא דוד שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. גם בפורים, מצד אחד מרדכי היהודי קיבץ 22 אלף ילדים, והם לבשו סכים ועסקו בתורה ובתפילה, ומעידך אסתר נשלחת לפעולה מעשית ממשית ומסכנת את חייה בבית המלך. במדינת ישראל אין שוויון גם בנטל התורה, מזכיר אברהם ליפשיץ. ציבורים שלמים כמעט ולא לומדים תורה, היינו ערך הנאום המכונן של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. בציונות הדתית אמנם יש הרבה תורה, ברוך השם, אבל עם כל הכבוד לעולם התורה של הציונות הדתית, שזכיתי להיות חלק ממנו, הוא כותב, צריך להודות שעולם התורה החרדי גדול לאין ארוך, אולי פי עשר. בציבור החרדי יש מאות אלפי אנשים שמקדישים את רוב זמנם ללימוד התורה, עם כל הקשיים הגדולים שיש בזה. הייתי רוצה להציע לאנשים כמו לפיד וליברמן לנסות ללמוד חצי שנה בישיבה עם הקושי הלימודי, וכן עם הקושי להתפרנס ממלגת אברך זעומה. מעניין אותי מאוד מה הם יגידו אחרי תקופה כזאת. אגב, מה הם יגידו? הם יגידו מה שיביא להם בוחרים, כן? בוא, לא. זה לא שהם יבואו ויתפקחו ויגלו את האמת. התרומה של הציבור החרדי בלימוד התורה שלו היא אדירה. ממילא כל הצעה למכסות, ליעדים, לסנקציות היא מסוכנת. חייבים להבין, תקציב הישיבות זה לא אינטרס קואליציוני של מפלגות מסוימות, כשם שתקציב צהל הוא לא אינטרס של מפלגות אחרות. פגיעה בתקציבי הישיבות היא פגיעה חמורה בביטחון המדינה. כמובן שגם ערכם של החיילים לא יסולה בפז. מסירות נפשם לקיום המצווה האדירה של עזרת ישראל מיד צר, יקרה מאוד בעיני השם. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. קל וחומר למי שעוסק בהצלת יהודים רבים שזכותו גדולה עד מאוד. רבי אליעזר פפו בספרו הפלא יועץ כותב דבר מדהים. יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים או לפנים, נראים בעצם זה מבחוץ, ממבט שטחי, כלים ריקים ממצוות. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. הוא דואג להדגיש שלא יחשוב אדם שאם הוא משרת בצבא מותר לו גם לעשות עבירות, כותב הפלא יועץ, והן אמת שאין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מצווה כנגד עבירה, הוא משלם להם עונש על כל העבירות שעושים ועל כל ביטול מצווה שמבטלים, אבל גם כן יש לו שכר הרבה ליתן לאנשים אלה שתורכים ועמלים בכל כוחם להציל את ישראל מיד אקום. ולכן, מסיים הרב אברהם ליפשיץ, כמה צריך להכיר ולהוקיר כל בחור ישיבה שלומד תורה ברצינות ולא סתם שרשום בישיבה, וכמה צריך להעריך ולהוקיר כל חייל בצבא שעושה צבא ברצינות ולא בגלץ או בלהקה כלשונו. התרומה של החיילים היא תרומה גלויה, התרומה של לומדי התורה היא תרומה נסתרת, אבל זה לא אומר שהיא פחות ממשית, כשם שהנשמה היא לא פחות ממשית מהגוף למרות שלא ניתן לראות אותה. ומה יעשה בחור שמתלבט אם ללמוד תורה או להתגייס? האם לומדי התורה צריכים גם ליטול חלק בפועל במאמץ המלחמתי, או שעדיף שיקדישו את כל זמנם רק לתרומה רוחנית? הדבר נתון כידוע למחלוקות ולגישות שונות בעולם התורה, ועל כל אחד לעשות כהדרכת רבותיו. בכלל, השאלה של בחור ישיבה, האם, מתי ולכמה זמן להתגייס, היא שאלה אישית, לכן עליו להתייעץ עם רבו שמכיר אותו. ומה יעשה חרדי שאין תורתו אומנותו? ודאי שהוא צריך להתגייס, אבל בשביל שזה יקרה, צריך שגם הצבא יחשב מסלול מחדש, ויעקור מתוכו את כל התפיסות הזרות והרוחות הפמיניסטיות הקיצוניות שחודרות אליו. גם הפוליטיקאים החרדים וגם ראשי הצבא צריכים לקחת אחריות ולדאוג שזה באמת יקרה. בנוסף, ופה זאת הנקודה האחרונה של אברהם ליפשיץ, איש הציונות הדתית, בנוסף ללימוד התורה ולמסירות הנפש בצבא, המרכיב השלישי לניצחון במלחמה הוא האחדות. דורו של אחאב היו מנצחים במלחמותיהם, אומרים חז"ל, אף שהיו עובדי עבודה זרה, מפני שהיה חיבור ושלום ביניהם. חייבים, והוא אומר אפרופו מה שקורה לצערנו בימים האחרונים, הקרע הזה מובילים אליו בעלי אינטרס, כן? שיש להם אינטרס שכך יהיה, בין הציונות הדתית לחרדים, דווקא בתקופה הזאת, חייבים להמשיך ואף להגביר את האחדות המופלאה בין הציבורים שהייתה פה בחודשים האחרונים, ולא ליפול לקמפיינים שמטרתם לסכסך בין ציבורים ומגזרים שונים. ככה ורק ככה ננצח בעזרת השם.
אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך, יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שאבו ולא התייאשו, אף שאכל להם, אכל להם שעתם, את המעיין ממנו שאבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותם, סוד אהבתם. בשעות מצוקה, קושי ואובדן, בימי ראיתם היה בצרתם, ניסו להעבירם מעל אמונתם, תמיד ידעו, צודקת היא דרכם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, לצחיותם. אל בית המדרש, צאו אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש, צאו אל בית המדרש. אל בין הספסלים, מול ארון ספרים, הקשבת הניגון העולה מתלמודם. אל בין המבקשים, קרבת האלוקים, איננה בשמיים היא ולא מעבר ים. אם יש את נפשך לדעת מהי הבאר, נתנה להם לימם. יעידו תואמיה כי מימיה מתוקים, מכל נעימות עולם. רבתה את צמאונם, בעוני ניחמתם, בחושך יורם, בכאב רפואתם, הייתה עם מבצרם, מה
אל בין הספסלים, אל מול ארון ספלים, הספרים, הקשב אל הניגון, העולה מתלמודם, אל בין המבקשים קרבת האלוקים, איננה בשמיים, היא ולא מעבר ים, אם יש את נפשך לדעת, אל בית המדרש סור, אל בית המדרש הישן, אהרון רזל חותם לנו את התעוררות לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.